אנחנו נמשיך, ננסה להתחבר למקום שבו היינו, פעם שעברה. דיברנו באופן כללי על ברחבה, על כל העניין של לימוד זכות, או ראייה מפוקחת, ראייה מאוזנת, על התנהגויות של אנשים, או בכלל על מצבים. וראינו שהסתכלות מאוזנת, או ראייה מפוקחת, מאוזנת, היא מאפשרת לנו בעצם גם לכבד את הזולת, וגם לכבד את עצמנו. כי זה ברור לחלוטין, שאם אנחנו נביט על אנשים, או על התנהגויות של אנשים בצורה לא מאוזנת, אנחנו נגיע למסקנות שלא יאפשרו לנו בשום פנים ואופן לכבד את הזולת. לא יאפשרו לנו. אם אנחנו הסתכלות לא מאוזנת על העובדה שפלוני אלמוני מגרד מתחת לכיפה, או שהוא עושה באוזן, אתם מכירים את אלה שעושים באוזן ככה? יש בעיה, זה... נו, מה לעשות? אנחנו יכולים להגיע למסקנות מרחיקות לכת ביחס לאותו אדם שעושה כך, למרות ש-99% הוא בחור נפלא ואדיר, והוא בעל נהדר, והוא מפרנס, והוא קובע איתים לתורה, והוא עובד על מידותיו, אבל עושה כך, נו, מה לעשות? הנטייה זה לקחת את אותה פעולה שהיא נקלטת ברשתית העין שלנו בצורה קיצונית, כן? ולצבוע את האיש כולו בצבע הזה. אז ברור שלא נוכל לכבד אותה. אנחנו לא נחווה את החוויה המופלאה של הכבוד. כן? אנחנו חיים מכבוד. הוא רק כבודי. הכבוד, מזה אנחנו חיים. מה זה כבוד? כבוד זה ערך. כבוד הדת, כבוד הזולת, כבוד המקום, כבוד הורים. אנחנו חיים מכבוד. כן? כן? כבוד, מזה אנחנו חיים. אם אנחנו לא מכבדים, מראה שלא מכבדים. כן? אסור זלזל בשום דבר. שום דבר אסור זלזל. כן? כל ליצנות אסורה, חוץ מליצנות על עבודה זרה. אתה מזלזל במשהו. אתה רואה איזה בגד זרוק, אני יודע, איזה חולצה ישנה. ואתה לוקח אותה ומנקה את השלולית של מיץ. זה בעיה. כן? אם אתה לא מברר למי שייך הבגד, לא אפשר לעשות בשימוש נוסף, למשהו ראוי, יד שנייה, אפשר לבוא לקבס את זה. אבל אם אתה באופן ספונטני לוקח אותו ועושה עם הרגל ככה, אתה הזקת לנפשך, צריך להבין את הנקודה הזאת. זה מה שקרה לדוד המלך, על זה שהוא קצץ את כנף מעילו של שאול. על זה שהוא קצץ את כנף מעילו של שאול כדי בעצם להוכיח לו שהוא יכול היה להרוג אותו ולא הרג אותו. אתם זוכרים את הסיפור, כן? הוא נהנש על זה לפי חזן. ודוד המלך זקן, והמלך דוד זקן בא בימים, ולא ייחם לו. לא היה לו חם. פשוט הוא לא יכל להתחמם. אומרים חזן, למה? בגלל זה. בגלל שהוא קרא את כנף מילה ששאול. זאת אומרת, ברגע שהוא זלזל בבגד, הערך של הבגד כבר לא מועיל לו. הוא מתלבש באלף בגדים וקר לו. אתה ביטלת את הערך של הבגד, הערך הזה לא יספק בדם שלך. הוא לא יספק. יהיה לך קר, למרות שתלבש אלף בגדים. כאילו הבגד ברוגז. אתה לא קיבלת אותי, אתה לא תקבל את הערך. הערך שלי לא יוכל לגונן עליך. לא יוכל להנעים לך. לא יוכל. ודווקא שאתה צריך את זה. אותו דבר גם פה. אנחנו חיים מכבוד. אנחנו חיים מערכים. כל מקום שאנחנו חושפים ומזהים ערך, כן? הוא מחזק אותנו. הוא מחזק אותנו. כל מילה טובה שאתה יכול להגיד על עצמך. כן? כל יום שנגמר באמירה מפורשת. היה לי התמודדויות היום. נכון. בחלקם נפלתי ונכשלתי. ואני חייב לומר, לא נתתי לעצמי להתרדר. למרות שנפלתי. נכשלתי באלף, בית, ג', אבל אני בעמדה של מחר בעזרת השם, נמשיך. עכשיו אני מכבד את עצמי. כן? אני מכבד את עצמי, אז אני חזק. כאשר אנחנו מסתכלים בצורה לא מוזנת על המציאות, אנחנו לא יכולים לכבד את המציאות. לאט לאט המציאות נקלטת בעינינו, תשימו לב, זה קורה. פתאום עם ישראל, יש אנשים שתעלו את עם ישראל. עם ישראל, ארץ ישראל, איך הקצרות יש פה. כן? לא לדבר על השכן, והאלו, והדתיים, והחילוניים, והשמאל, והימין, והמפלגות. איפה הכבוד? איפה הכבוד? איפה הכבוד? אני רוצה לראות אותך מדבר 3 דקות, טוב, על זולתך. לפעמים בן אדם מתחיל לספר, כך וכך וכך, על פלונה. עכשיו אני מבקש לך לשתוק ולדבר 2 דקות, טוב, על זולתך. אבל מעומק הלב, לא לרצות אותי. טוב, הוא תראה, כן, יש לו, כן, הוא יודע, טוב, בסדר, אני יודע, הוא אחראי שמה ואחראי פה, כן, הוא בתלפניה ושעתיים ביום. אל תגיד לי את הדברים לשפה ולחוץ. זה מרגש אותך שהוא עובד בתלפניה שעתיים? זה מרגש אותך שהוא תורם ביום כמה מאות שקלים אחר מיום? זה מרגש אותך? מה, מרגש אותי? אני יודע שהוא עושה את זה. מה, זה לא רציני, זה לא מוזן. אתה סס לעבידו, אבל אתה לא סס ללמד עליו זכות. זה צריך להיות מאוזן. צריך להיות מאוזן. אז מה הפלא שאתה לא מסוגל לכבד את האדם הזה? יחס לא מאוזן למציאות, חושף לנו את הצדדים השליליים יתר למידה. יחס לא מאוזן למציאות, חושף לנו את הצדדים השליליים יתר למידה, ואז ממילא אנחנו כבר לא מסוגלים לבנות ולהיבנות. אנחנו מפסיקים להיות יצרניים. מפסיקים להיות יצרניים. היו כאלה שאחרי השואה, אנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד, אבל היו תופעות כאלו של... היה קושי ללדת ילדים. קושי ללדת ילדים. מה, אנחנו נולד אותם, נולד אותם, ואחרי זה ירגו אותם? זאת אומרת, הרע כל כך השתלט, כן? הרע של הנאצים כל כך השתלט על התודעה, שאנשים התחילו להטיל ספק בכלל במציאותיות של החיים. כל החיים האלו זה חיים סיזיפיים. אתה בונה ועושים לך, אתה בונה ועושים, אז אולי לא נבנה. זה מגיע למצבים קיצוניים, זאת אומרת, השואה זה מצב קיצוני. אנשים שחוו את השואה בתוכה, את מוראות השואה, הגיעו למסקנות כאלו ואחרות ביחס בכלל לרלוונטיות של עשיית הטוב, של, של הסיכויים בכלל, שהעולם הזה יגיע לעולם, למציאות טובה ומתוקן. הגיעו למסקנות גם. הרע מתפשט יתר למידה. הייתה אחת אישה שסיפרה. היא לא הייתה בשואה, היא רק שמעה סיפורים. אביה היה, כן, לא בשואה, אבל אביה היה עסק בהבאת יהודים או הצלת יהודים, כן, מאירופה לאמריקה. אז היא שמעת הסיפור, היא ראתה את התמונות. היא לא שמעה סיפורים ממנו, כי הוא לא מספר לסיפורים, כי הייתה ילדה קטנה. הוא לא רוצה להכניס לכל הסיפור. אבל היא פעם אחת פתחה את התיבה שלה, שלה, שלו, תיבת המסע שלו. והיא ראתה שם תמונות שהוא הביא מאירופה. תיעודים, תיעוד. נשים הרות, משתלשלות מעצים, כל מיני דברים איומים. מכירים את התמונות? והיא ממש נכנסה מזה לזעזוע, ילדה בת 5. וגם שהיא כבר הייתה נשואה, גם שהיא הייתה נשואה, שהיא הייתה מכניסה את הילדים שלה למקלחת, היא הייתה מרגישה כאילו, בדמיון שלה כאילו זה חדר גזים. שהיא הייתה רואה כותונת עם פסים, מיד היה מחזיר אותה לשם. שהיא הייתה יושבת על ספסל עץ, זה היה נראה לה כמו הדרגשים ש... השלדים שם, כן, המוזלמנים שכבו עליהם. היה נורא, היא לא יכולה לשלחם, והיא סך הכל, היא ראתה תמונות. תראו מה זה, עד כמה המציאות של הרע תפחה על פניה. למרות שאימא לילדים, ברוך השם זכתה להוליד, ויש לה בעל, והכל טוב ונחמד, אבל המציאות של הרע הייתה כאילו דומיננטית יותר. ואז היא מספרת איך היא החליט לשים איזה קץ, ואז היא התחילה לטפח את הכרת הטוב בתוכה, ולעבוד על המידות, ו... לא משנה, נחלצה מזה, ברוך השם. והיום, אדרבה, כל זיכרונות השואה זה רק טריגר, ומניע אותה עוד יותר להתקדם. ברוך השם. אבל לא כולם זכו לזה. אבל הדוגמה של השואה זה דוגמה מאוד בוטה, וזה לא משנה. יש שואות קטנות, יש שואות בינוניות. אומר שוב, אתה במו ידיך מסוגל ליצור שואה. אתה יכול להחליט שאתה רובך רע. ולהגיע למצב שאתה כבר לא מאמין שאתה טוב. וגם אם יחמיאו לך, אתה לא תאמין. בוא נה, אתה על הכיפק, אתה כזה נבון. איזה אני, מי אני, מה אני. אתה כבר לא מאמין שאתה טוב. יש תשובה. לשנות את זה. אבל בואו נשים אצבע על המקומות האלו ששם אנחנו חווים איזה מין בחינת, בחינת. כן? בואו נעזוב את המילה הזו של שואה. די, די, גמרנו עם השואה. אבל בואו ניקח את המקומות ששם אנחנו לא בדיוק מאמינים שיצא מאיתנו משהו. אם זה בגמרה, אם זה בזוגיות. לא יצא מני כלום בגמרה. אני לא יחצה את מחסום התוספות. וגם את התוספות, אני בקושי מבין. אני ממשיך לדקלם תוספות. את רע שאני מבין בשטחיות, אני לא רואה את הקושייה שלו, נעלמת. קושי כן שאני לא יודע לתרץ אותה. לא יצא מני כלום. אני אבוא לשיעור של רבן יעקב, אני אשמע איך הוא מתרץ. כנס לי מפה, יצא לי משם. אני יודע לדקלם את זה יכול יותר. אבל להבין את המהלכים, להיות תלמודי, להיות... לא, מי אני? מה אני? ולפעמים זה אמור ביחס, כן? לא ביחס ללימוד, לפעמים זה אמור ביחס לתיקון מידת. אני אוכל לתקן מידת הכעס שלי. לא באמת, אני כל כך כעסן, מכף רגל ועד ראש. כעס אחד שלי זה כמו, אני יודע שמה, באיסלנד, כמו הרגש שמוציא איזה, כן, כן, אין סוף של השן. אפר גשי. אני, כל כעס שלי, אין לי סיכוי. זה דברים כאלו בדיוק. ומאיפה זה בא? בדיוק מחוסר לימוד זכות שלנו עצמנו. אנחנו מתרשמים יתר על המידה מהמפלות שלנו, ופחות מדי מההצלחות שלנו. למה שלא תתלהב באותה מידה מהעובדה שהצלחת קצת היום? למה שלא תתלהב באותה מידה? האיפה ואיפה הזאתי, שאנחנו מבדילים בין דם לדם, בין טוב לרע, לא נותנים את המשקל הראוי, ועוברים על דברי חז"ל. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ולך יש יותר ממעט מן האור. יש לך הרבה יותר ממעט. אתה יודע מה המשקלה או משקלו של המעשה הטוב שעשית היום? שבנדיבות לבך אתה טרחת מתוך רגש עמוק ועדין כלפי הזולת, טרחת להביא לו ארוחת בוקר למרות שהוא לא ביקש ממך. אתה יודע איזה מעשה אצילי זה? אתה יודע שמעשה כזה מסוגל להכריע את כל העולם לקו זכות? מאיפה באו לנו, כאילו? מאיפה באו לנו אמות המידה האלו? הלא מאוזנות. להסתכל על הטוב והרע. מה זה? מה זה? מאיפה זה בא? אני שואל שאלה. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מאיפה זה בא?
אולי מה שאנחנו רואים באמת, אם היינו יכולים באמת לדעת את הפעולה של הטוב, מה טוב פועל באמת, ואנחנו לא רואים, אז אם היינו רואים את זה ומודעים לזה, היינו יכולים להעריך את זה. אבל את הרע אנחנו רואים יותר, את הפעולה, מה שהרע פועל במציאות, כזה אנחנו רואים יותר ממה שהטוב פועל במציאות.
אני שומע את השאלה. אתם שמעתם את התשובה? שמעתם את התשובה של בניה? ואני רוצה לומר, אולי, אם יש מישהו רעיון נוסף, יכול להגיד. אני רוצה פשוט להגיב על הדברים שאתה אומר. כן, אולי מישהו רוצה להגיב, להגיד משהו נוסף.
אני חושב שאם זה פעולה טובה, אתה יכול לתת פידבק, כמו שאם זה פעולה טובה.
כן. כן.
אז אתה רואה את המצב שלך. עשית עכשיו איזה טובה, אמר לך תודה רבה. לא קיבלת פידבק
אז אתה אומר, פידבק ממש מוחש. אמירה של תודה רבה. קודם כל, זו תשובה מאוד טובה. אולי היא לא נגיד מלאה. כן, אנחנו צריכים להגיד משהו נוסף לדעתי, אבל תשובה מצוין, זה הכיוון. כלומר, בעצם קיבלת פידבק. השאלה חוזרת. למה אתה לא מחשיב את הפידבק, את התודה רבה של הזולת? האם זה לא אישור שהמעשה הזה הוא אכן מעשה הצילי? מה קורה כאן? שנשיב על השאלה הזו, נגיע לתשובה השורשית לשאלתך, בעצם לשאלה שלך, כן. כלומר, למה אנחנו לא מתרשמים מהתודה רבה של הזולת? למה? למה אנחנו לא מתרשמים מהתודה רבה? מה, האם הוא לא ראוי, התודה שלו לא אמורה להיות קנה מידה לאיכות המעשה שלי? הסביבה התפעלה ממעשיי. למה? לדעתי זה נובע מהנחת יסוד בסיסית של חוסר אמון בטוב. מזה זה מתחיל. זה כאילו הטוב שעשית הוא לא נספג. למה? כי יש משהו בתוכנו, כן? סמוי, דק שבדק. כל אחד עם הבעיה שלו. כל אחד יש לו את אי הספיקה הזו בעניין שלו. אבל אי ספיקה טוב למערכות התודעה של האדם באיזשהו מקום. זה מתחיל מחוסר אמון ואמונה. זה ברור לי כמו שמש בצהריים הדבר הזה. אני אומר, זה חד וחלק. זאת אומרת, יש איזה מקום. עכשיו, יכול להיות שאדם אחד תהיה לו ספיקה של טוב בתחום מסוים, אבל אין לו ספיקה בתחום אחר. יש אדם שלא יאמין לעולם, כמו שאמרנו, יהיה לו קשה מאוד להאמין, שהוא יכול להיות טוב בגמרא. אבל לעומת זה, הוא יכול להאמין שהוא יכול להיות טוב בדבר אחר. יש לו ספיקה בכיוון כזה, אבל אין ספיקה. אבל באותה נקודה שבה אין ספיקת טוב, שבאמת הפידבק הסביבתי, הוא לא יורד לתוכו ומעצים אותו, יש שם איזה בעיה באמונות היסוד שלו. כן. 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 תשלים רק, כן.
שבעצם, כאילו, הסיבה זה בעצם עדיין נשארת, כי באמת, כאילו, התירוץ שאמרתי אז, כי באמת החוסר האמון בטוב, זה בגלל שלא רואים אותו. וכאילו, זה מה שהתכוונתי, שאין לנו אמון בטוב באמת, בגלל זה אנחנו לא רואים אותו, ולכן אין לנו אמון בו. אנחנו רואים יותר את הרע, כי...
אבל שאלה למה לא רואים, אנחנו רוצים, נכון. לא רואים אותו בגלל, כן, בסדר, מסכים איתך בדבר הזה. מה שגורם, כן? זה כמו שאתה לא תואם, אתה אוכל 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 שהוא אמור להיות מאוד טעים, אבל אתה אוכל ואומר הוא לא טעים. למה? לא אתה. למה לא? כי הוא נחש. הוא לא תואם, הוא בולע. נבין? אם היה לו יכולת לטעום, אם היה לו יכולת, כן? בלוטות טעם, כמו שזה, הוא היה תואם אותו, אבל אין לו בלוטות טעם. תבין? בלוטות טעם זה אותה אמונת הטוב. אמונת הטוב היא מוציאה אותנו מכלינו. היא מוציאה אותנו מכלינו שאנחנו שומעים מציאות הציפורים בגן. היא מוציאה אותנו מכלינו למראה השמש הזורחת. זאת אומרת, אם אנחנו מתהלכים בעולם הזה אדישים ביחס לדבר, לא נורא, לא נורא, יש לנו מה לתקן, זה דבר ברור, וזה גם לא תמיד אשמתנו. יש בעיות של הדור, אתם יודעים, השיח עוד לא הגיע, זה לא הכל תלוי בנו. כל מיני סיבות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל אם אנחנו מתהלכים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, חזל תקנו לנו בבוקר להגיד, רוקה הארץ על המים, שעשה לי כל צורכי, עוזר ישראל בגבורה. למה? למה? לרפא אותנו מהאוטיזם. זה בדיוק העניין. חזל, שהם דורכים על הקרקע, שוב מתעוררים לפלא העצום. כן? נשמע לנו מוזר. לפלא העצום שיש לנו בכלל משהו לדרוך עליו. בוא נראה אותך נופל מצוק, שאתה מחפש את הקרקע, כן? נואשות. אתה דורך על קרקע. האדמה לא נפתחת, היא גם יכולה להיפתח. האדמה יכולה גם להיפתח, כוח ודתו. האדמה יכולה להיפתח, ואתה יכול לאבד את הקרקע מתחת רגליך. איזה כיף שיש על מה לדרוך. איזה כיף. אנחנו רואים את זה שנשמט את הקרקע מתחת רגלינו, אז פתאום אנחנו מבינים איזה יופי שיש רוקה הארץ על המים. כמו הזוג הזה שם, שיש שלמה באוסטרליה, פתאום מצאו את עצמם בתוך מים, מוקפים במים. נעלמה להם הספינה. הם הלכו שם לצלול באיזה ריף של קרישים. ויש שלמה שם באוסטרליה. באיזה ריף של קרישים. והסירה שהביא אותם למקום, בלי לשים לב, נסחפה. היה שם איזה זרם. נסחפה. והם גמרו את הצלילה 25 דקות, והם מרימים את הראש, הם רואים את הספינה במרחק של 3 קילומטר. עכשיו, זה היליד הבורגני הזה, שאנחנו נקרא בורג'ונים, כן? הוא לא שם לב שבעצם היא נסחפה. והוא רואה שהם לא עולים, לא עולים, אבל הוא כבר לא במקום מתאים. עכשיו, התחיל להחשיך, היו עדוות של גלים, הם מרימים את הראש. מי שומע אותם בכלל? יש רעש של הגלים, מי שומע אותם בכלל? והם צועקים, והתחלה הם ככה מחייכים אחד לשני. הוא יתרחק 2 קילומטר, בדרך מיד נרים לו את הידיים, הוא יראה אותנו, אבל מי רואה בכלל? יש גלים קטנים, מי רואה? 48 שעות בתוך המים. ואז הם אומרים, יו, אני כל כך רוצה קרקע, זה איש ואישה. הם צללו, בחור ובחורה צללו. אוי, אני כל כך רוצה קרקע לרגליי. עוד לא הרגשתי אף פעם את הצורך הזה לקרקע. פתאום הרגישה כאן. בסוף הם נחלצו בניסי ניסים. הם החליטו להתחיל לשחות. התחילו לחוג סביבם קרישי פטיש. זה היה פלא עצום שבכלל לא טרפו אותם עם הקרישים שם, וכל מיני יצורים ליליים, חשמליים, כל מיני דברים שהם יצורים שלא מעולם הזה בכלל. זה ריפים כאלה שיש לו מושם, אני יודע. הם החליטו לקבל, כן, קיבלו החלטה מטורפת. לשחות לחוף. זה מרחק של 16 קילומטר. עכשיו, כשהם הגיעו לסביבות החוף, הם נתקלו בעיה אחרת. יש שם מצוקים וגלים, סכנה של ממש להתרסק על המצוקים. אבל הם החליטו בחוף, הם נתקדם לכיוון החוף. עכשיו, הבעיה היא שהקרישים, את הצייד הם עושים באזורים הרדודים, אז יש חשש גם שקרישים יהיו... זה בקיצור משהו. למרבה הפלא, התחילו לחפש אותם. התחילו לחפש אותם. פתאום הוא מסתכל שמאלה, הוא רואה סירה, כן? חותכת מסלול הנסיעת שלהם. הנסיעה, הוא הרים את היד, רואים אותם יד, אלו אותם שם, איך שהוא, אני יודע מה. כן, קיצור, נשארו בחיים. אבל זה היה חוויה שכל כך העמיקה את הצורך בקרקע מתחת לרגליים. כשאנחנו מסתובבים בעולם הזה, הולכים לקרקע, איזה יופי שיש, שום דבר לא מרגישים בכלל. הורים חזל, רוקה ארץ על המים. להתרגל לאהוב את הטוב. הטוב המתמיד, הטוב המתחדש, הטוב הפיזי, הטוב הנפשי. איזה כיף שיש בנטיית נפש של סבלנות. איזה כיף שיש לך נטיית נפש של חוכמה, להשכיל, להבין, ללמוד. זה דבר אדיר. אנחנו לא מעריכים בצורה נכונה את העובדה שאנחנו יושבים ולומדים פה. אנחנו יושבים פה עכשיו שעה ולומדים. אנחנו מבינים את המשמעות, אני מבין את המשמעות, מספיק מבין. אנחנו הרי צריכים לחשוב מה אנחנו עושים פה עכשיו. בלימוד הזה אנחנו בעצם, אנחנו בונים את היכולת, אנחנו מניחים את היסוד להכרה, למודעות עצמית, דבר שמאפשר לנו להכיר את עצמנו, מה עובר בתוכנו, להגדיר את הדברים, לשלוט בעצמנו, לתקן, דבר עצור. דבר עצור. אז יש פה איזה בעיה. הסיבה שאנחנו לא מזהים את הדברים, זה ביסוד כנראה נעוץ בכך שאנחנו לא מספיקים, לא מספיק חיים. תראה, ילד קטן, איך הם נהנים מכל רגע? יש לי נכדה שמתעוררת כל לילה ב-12 בלילה. היא לא יכולה, לא בגלל שיש לי נדודי שינה. היא פשוט כך אוהבת את החיים. היא מתעוררת, מהירה את כולם, אבא קום, אמא קומי, כן? אבל יעלה, עכשיו זה לילה. מה זה מעניין אותה בכלל? שהיא רוצה לשחק. היא רוצה שאבא ישחק איתה, היא רוצה שאמא ישחק. ואם ההורים סוגרים את הדלת, היא הולכת להעיר את כל האחים שלה. כן? קומו, קומו, קומו. אקיאקו. נאו, אקום. רוצה לשחק. חבר'ה, אנחנו העולם הזה נמצא בשביל לנצל אותה. כל רגע אצלה. איזה... זה תענוג לראות את זה. כולם נרדמים, והיא... הופ! כמה? לנצל כל רגע. תענוג. לא ישנה עד הבוקר. ואחרי זה עד 7 בערב. היא נשארת רק כמעט. בצהריים, איזה שעה, חצי שעה, נשנה. בוער לה לנצל כל רגע. כיף, לא נורמלי. זה מה שאני לוקח מהילדה הזו. טוב, אני לא צריך להתעורר בלילה בשבילה. מסכנים ההורים, מסכנים, לא מסכנים. בסדר. זה ההתמודדות שלהם. כל אחד וה... אבל תראו, יש פה משהו ללמוד מהדבר הזה. יש משהו ללמוד. אני התעוררתי איזה פרשת לך לך. אמרתי, הילדה הזו היא כולה לך לך. כולה. להתקדם. לנצל את החיים. עוד רגע. עוד רגע. להתקדם עוד משהו. עוד מיומנות. עוד פאזל של 5 חלקים. עוד פאזל של 10 חלקים. להתקדם כל הזמן, כל... משהו. מהבוגרים, רוצים לישון, רוצים לישון. בסדר, זה לילה, מותר לישון, אבל הילדה הזו זה משהו. יעלה. כל מן עולה. בדרשה של זבד הבת, אז אמרנו שהיעלים, איפה הם נמצאים? בראשי הערים. היעלים, כן. הערים הגבוהים ליעלים. בדרשה שלה, אנחנו בירכנו אותה שתמיד תהיה בראשי הערים, שתמיד תתקדם. כן, איזה דרשה כזו. אבל ברור שם, ילדה שמחה, וכל הזמן עולה ועולה ומתקדמת, ומהירה אותנו בלילות, מה לעשות? שלא נרדם, שנדע להעריך את החיים. ברוך השם. אז משם זה בא. אתה צודק, אני תוך שמר, כן. זה בא מהבסיס הזה של קצת חולשת. כן? אהבת הטוב ומנת אתם. מה?
אין לנו כלים לראות את הטוב, אנחנו רואים את הטוב, אנחנו לא מעריכים אותו.
כן, אנחנו קצת נחלשנו בה, כן. נחלשנו קצת בה... בהרגשה של הרקמה הפנימית של אהבת הטוב, אהבת החיים. אנחנו קצת עייפים. קצת התעייפנו. קצת אנחנו עייפים. אנחנו חפשים את המקומות הנוחים יותר, את המצבים הנוחים. אנחנו מתקשים יותר להיפגש עם מצבים קשים. יש הרבה פינוק. והפינוק זה בגלל חוסר האמונה שאפשר להתמודד. כן? אנשים מפחדים. מפחדים להתמודד כי הם לא מספיק מאמינים שהם יכולים. לא מספיק. כן.
מה זה להחזיק טובה לעצמם יתר על המידה?
להחזיק טובה לעצמך, בוא נגיד זה בצורה שונה. אחרי זה זיובה, נגיד זה מהצד השני. בדרך כלל, אדם שהוא עמל, אדם שהוא עובר את כל שלבי העמל, כל שלבי העמל בצורה נכונה, שהיסוד של העמל, כמו שאמרנו, זה אמונת הטוב. ומתוך שהוא מזהה את הטוב בתוכו, הוא חותר להופיע אותו במציאות. ולמרות שהוא פוגש בדרך הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון, הוא מתמודד איתם. אדם שהשיג את הטוב כתוצאה של עמל, הוא לא יחזיק טובה לעצמו לעולם. אתה יודע מאיזה סיבה? אתם יודעים מאיזה סיבה? אתם יודעים מאיזה סיבה? מה הסיבה לפי דרכם שלא יחזיק טובה לעצמו? יפה. כי אי אפשר להצליח. אם אין, מי שבאמת מתמודד, הוא באמת לא יכול להצליח. הרשעים, הצדיקים לעתיד לבוא בוכים, ואומרים, מי יכול לעבור את הרגל הזה? איך עברת בכל זאת? סייעתא דשמיא. יש עוד סיבה אחת, זו הסיבה החזקה ביותר. יש עוד סיבה, כי נולדת בו ענווה גדולה. אדם שהוא עמל, הוא ענו. החזקה טובה לעצמו זה אדם שלא עמל השגת הטוב. או שהוא מדמיין שיש לו את הטוב, או שהוא מתענג על מעלה טבעית שהוא לא תרח עליה. ועל... לא תרח עליה. לא תרח. לא. הוא חכם ספונטני, הוא חסיד ספונטני. מי שלא תרח, לא יכול להגיע למצב של ענווה בקבלת הטוב שלו, או בהסתכלות על הטוב שהוא השיג. ואז הוא מחזיק טובה לעצמו. זה הסיבה שהוא מחזיק טובה לעצמו. החזקת הטובה היא בנויה על יסוד דמיוני. בין אם אני מדמה שיש לי את הטוב, ובין אם אני נהנה מטוב טבעי שלא עמלתי עליו. במקום שהשם לא מלווה אותי בתהליכי עמל, שם אני נופל בגאווה. זו תשובה מאוד עמוקה שצריך לדבר עליה הרבה. מה שהוא אמר כאן במשפט אחד, את כל הקופה, זה דבר שצריך לדבר עליו הרבה. אבל די למבין, כן? אפשר להבין, יש בזה היגיון פשוט מאוד, שרוף למה שאני אמר כאן. כן, כן.
להחזיק טובה לעצמך, זה לאו דווקא
גאווה.
מה
רבה
להחזיק טובה לעצמך?
לא, להחזיק טובה לעצמי זה, אני ואפסי עוד. אני חכם, אני זה, אני... זה נקרא להחזיק טובה לעצמי.
אם אתה חכם, זה טוב שאתה חכם, להתאדם
אותך,
זה...
לא, אין לי. כן. לא, אבל לא, אבל לא לחשוב שאני... כן?
שרק אתה.
לא חשוב, בדיוק, שרק אתה.
עכשיו...
לא חשוב שאני.
הדבר השני זה שאמרתם שהאי ספיק הטוב נובע מ... חוסר אמון...
חולשה מסוימת באמונה טוב מסוים. כן. ביכולת.
זה יותר נובע מהאמונה ברע, מההשתתפות באמת של הרע.
זה מה שאמרנו. זה מה שאמרנו. איך הרע נעשה כל כך דומיננטי? אין דבר שמאזן אותו. בהכרה שלי אין דבר שמאזן אותו. כשהוא בא ואומר, אני כאן, הרע. מה אתה משיב לו? דע מה שתשיב. מה אתה משיב לו? מה אתה משיב לו? אותה התנוצצות נפשית. כן? שאומרת לך, של הרע, שאומרת לך, אתה לא שווה בדבר כזה. מה אתה משיב לו? אחוז בכיסא כבודי, והשב להם תשובה. מה, אתה, באיזה כיסא כבוד אתה אוחז? זו שאלה. זה מעשים שבכל יום, רבותיי, צריך להבין את הנקודה הזו. זה לא עכשיו דרשות פה. כל יום אנחנו צריכים להשיב לאפיקורס. כל רגע אנחנו צריכים להשיב לו. אין רגע שהוא לא בא ולוחש לנו באוזן. כן? לחישות קשות. מכל מיני סוגים. נסה להפיל אותנו. מה אתה משיב לו? מאיפה אתה משיב לו? מה המקורות שלך לתשובה? אתה יודע מה? לא משנה. עיקר שתהיה תשובה הולמת. עיקר שתשיב לו באמת. כן? תשובה הוגנת. תשובה שנאזנת אותו. תשובה שסותמת את פיו. כן? תשובה שאומרת לו, עם כל הכוח שלך, יש לי בחירה. יש לי בחירה חופשית. יש לי נשמה. ואני לא אלך אחריך. אם יפתוך בני חטאים, לא טובה. אל תיתן חלך לזרים. שלמה המלך. משלי. אם יפתוך בני חטאים, לא טובה. כל האומר הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מאוי. יוותרו חיוי. מתחשק להגיד שהקדוש ברוך הוא וטרן. וזה אחד הטענות הגדולות של יצר הרע. שהוא בא בשם השם יתברך, ואומר לבני אדם, תוותרו לעצמכם. אתם סך הכל בני אדם. מה אתה משיב לו? אני משיב לו תשובה, אם אני אוותר לעצמי, איך אומר, יוותרו מאוי. כל האומר, הקדוש ברוך הוא וטרן, יוותרו מאוי. גם המעיים שלו מיותרים. למה? מה הקשר? אם אני אשמע בקולו של השם שאומר לי, תוותר לעצמך, בעצם אני גורם למצב של חוסר איזון בין טוב לרע. מה? כן, לכל היצר, סליחה. אני גורם חוסר איזון בין רע לטוב. ואם אני גורם חוסר איזון בין רע לטוב, אין לי כבר את המערכת שמפנה את הפסולת מן העולם. אין לי את המערכת. ברגע שאין לאדם את המערכת הפנימית, שמזהה, כן, או שמטפלת בטיפול, בסילוק הפסולת, מאי גס ומאי דק, כן, זה בעצם המאיים, הוא מת תוך זמן קצר, מהרעלה הפנימית. אז אומרים חז"ל, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אם יבוא יצרה ויגיד לך הקדוש ברוך הוא מוותר לך, אתה סך הכל בן אדם, מלא תאוות ויצרים, ותר לעצמך, לא נורא, סך הכל גנבת, סך הכל רצחת, סך הכל נאפת, סך הכל בגדת. מה תגיד לו? אם אני אתן לרע הזה להתפשט, אין קיום למציאות. מבול יהיה. זה כאילו ויתרת על המאיים שלך. זה עומק דבר חז"ל. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, גם מאב מיותרים. אתה מוכן לוותר על המאיים? יוגב. תן לי את המאיים שלך, מה אתה צריך אותם? אפשר להסתדר בלעדי. זה ברור שלא. זה ברור שלא. בארוחת ערב, אתה כבר גומר את החיים. כן? זה לא יצא החוצה. כמו אמן, נכנס ולא יוצא. לא יצא. מה הסיפור? זה מוות בטוח, תוך זמן קצר. כך צריך להתייחס לדברים. אז עם כל הפיתוי שלו, עם כל הכבוד, אתה יודע מה? לפעמים הוא מפיל אותך. מפיל. אבל זה לא יעזור לך. שבע יפול צדיק וקם. אני אקום פעם אחרי פעם. אתה לא תפיל, אתה לא, אתה תספור ארבע, חמש, כן, שבע יפול צדיק וקם. כן? סופרים לזה שהעיף אותו על הרצפה באבקויית. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, הוא עומד על הברכיים. ועוד פעם, מביא לו, עוד פעם נופל, נאחז בחבלים. אחת, שתיים. מקבל איזה פסק זמן, השופט מחליט, פסק זמן, נותן איתו שש מעט, מנגבים לו, מחליפים לו כמה שיניים, לוקחים אותו לחדר הלבשה, מזלפים עליו מי ורדים, חוזר לזירה, קרימה, פעם, אפילו בסיבוב הזה הוא ניצר. כך אני רואה את זה. זה נשמע אולי קצת כן וכו', אבל כך זה עובד. כך זה עובד. אסור לנו בשום פנים ואופן. כן? בשום פנים ואופן. כן? להיכנע בדבר הזה. אנחנו צריכים לבוא חמושים, 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 בחמישה חלוקי נחל. מלאים וספוגים באמונה התורה שבעל פה, תורה שבכתב, חמישה חמושי תורה, באמונה בשם יתברך. ואני בא בשם השם אלוקי ישראל. אם אתה לא בא אל גוליית בצורה כזו, אתה תנוע כמו עצי היער. איש הביניים הענק הזה יצא בוקר וערב, הוא יבטל אותך מקריאת שמה. הוא יבטל אותך מקריאת שמה. כל תורת האחדות, היא תשכח לחלוטין. כן? ככה היה כתוב שהוא יצא בוקר וערב פעמיים וביטל אותה מקריאת שמה. מה זה ביטל מקריאת שמה? הוא ביטל את המרכז האמוני הפנימי שרק מכוחו מנצחים מגוליית. עד שבא דוד. דוד המלך. הרועה הקטן, ג'ינג'י זה המתוק הזה. אדמונים יפה עיניים. הוא יראה לו מה זה אמונת ישראל. אתה רוצה לבוא איתי עם כל הרע הכמותי שלך? בוא. בוא. קדימה. אני ואתה. לא צריך להילחם. מה צריך להילחם? אני ואתה, וזה מה שיחריע את הקרב. לקח חמישה חלוקי נחל, חמישה חומשי תורה, התביע לו ישר ברקה. למה התביע לו ברקה? זה יסוד המחשבה הפלישתי. הרקה זה המחשבה, זה המוח העליון. המחשבה של המחשבה הפלישתית היא גורסת, כמו שדיברנו על זה ביום שני, כמות. הם באים אלינו בטענות כמותיות של היצר. אומר דוד, אני מבטל את כל כולך עם חמישה חומשי תורה. מראשית, ברא, אלוקים, עד לעיני כל ישראל. עבר זמנך, לך מכן. אתה לא רלוונטי. אתה שקרן. המלך הוא ירום. אתה שקרן. מי בכלל מקשיב לך? אבל כדי לטעון את הטענה הזאת צריך להיות דוד המלך. אתה צריך להאמין בטוב הפנימי, כל אחד לפי מדרגתו. צריך להתחיל ממשהו, כן? זה הסוגיה. כן, מישהו רוצה להעיר משהו? כן?
כן?
יש לנו פה שאלה וזה, אני נתנה להתייחס אליה, כן.
מה שזה תרבות המערב, אמרת עכשיו פלישתים, זה כמותי. תרבו ניתן, עכשיו תרבות המערב, שזה להשיג, שתהיה כמה שגדול, בגלל זה כאילו נתן עוד תירוץ לזה שאנחנו לא רואים את הטוב. כל עוד אתה לא הכי טוב, אתה לא נחשב.
כן. כן. זוהי תרבות המערב. כל הזמן יש רדיפה להישג ניצחון. ולכן לא משנה אם יגידו לי שאני טוב. אני לא בפסגה. ואם פעם אחת יעירו לי, אקבל את זה רע מאוד. מעניין מאוד. תרבות המערב, זה עמוק, זה עמוק. זה עמוק. זאת אומרת, ההערה שלו כאן היא, קודם כל, יש בה הרבה אמת, אבל מאיפה נובע, תחשבו רגע, מאיפה נובע התופעה הזאת, שכל עוד אני לא נמצא בפסגה, כל עוד אני לא מגיע לשלמות, לא טוב לי. מאיפה זה נובע? מה? עד כמה? מה עומק הגאווה פה? מה טוען את הגאווה הזו? יפה. יפה. יש פה ניסיון להדיח את הקדוש ברוך הוא. מושג השלמות האלוקי. הקדוש ברוך הוא שלם. האדם הוא משתלם. הייתם מאמינים שתרבות המערב, במובן הרחב והעמוק והשורשי שלה, היא בעצם באה להדיח את הקדוש ברוך הוא מושג השלמות, ולהגיד, האדם הוא שלם. האדם הוא לא משתלם. אם הייתי טיפוס משתלם, הייתי שמח בתהליכיות שלי, נכון? הייתי שמח. איזה משיר? השמח בחלקו. הקדוש ברוך הוא שלם. כן? הוא שלם. אין סופי. אני משתלם. תרבות המערב פגעה. כן? פגעה. שקרה. ומנסה לקבוע שהאדם הוא יכול להיות שלם. וממילא, שהוא נמצא בתהליך של השתלמות, זה רב אמר. אי אפשר לסמוך על מצב של בדרך, בלכתך בדרך. אי אפשר להפיק תועלת מהרגשת התהליכיות. אי אפשר להפיק תועלת ועונג מהחלק. רק אם אני שלם. יש לי מנה? אני רוצה 200. אפשר לסמוך במנה? אדם תהליכי? ודאי. ודאי. אדם תהליכי יכול לסמוך במנה מאוד מאוד. יש שתי סיבות. א', המנה הזה, מה שם יתברך, תודה רבה. ב', יש לי מנה, זה סולל את הדרך למנה נוסף. אז אני שמח במנה. עשיתי צעד עכשיו, במסע של 1,000 קילומטר, יש לי סיבה לסמוך. אני קרוב יותר למטרה. יתרה מזאת. עשיתי 10 קילומטר במסע הזה, יש לי סיבה לסמוך. למה? קניתי מידות. התמדה, מסירות, כן? התמקדות במטרה. גבורה, קניתי מידות. למה שאני לא אסבך? בכיף. אבל זה אופייני לאדם תהליכי. איזו חכם יודע את מקומו? אדם שלא יודע את מקומו, הוא מתחיל לחרוג מהמקום שלו, ומתחיל לשפר עמדה באופן דמיוני, לעבר מציאויות שהוא לא. כן? הוא מאבד את כל שמחת החיים שלו. אותו תלמיד שבא לרבי ישראל מסלנט ואמר לו, אוי רבי, רבי, רבי. אוי רבי. אם היה לי מוח של השאגת אריה, ולב של בעל יסוד ושורש העבודה, ומידות של רבי, אז הייתי, איי, איי, איי. אמר לו, רבי ישראל מסלנט, במוח שלך, בלב שלך, במידות שלך. זה אתה. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך האישיות שלך, דרך התהליכיות שלך, סמך וחלקך. התפיסה הזו, מה שכאן באמת מאיר, עין מחיפה, כן? ואתה קצת הרחבת את זה, ביסודה היא נעוצה בהחלפת תפקידים. המאבק התמידי בין האדם לאלוקים, שיסודו הוא בחטא אדם הראשון. דברי הנחש, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע. שתבראו גם אתם עולמות כמו הקדוש ברוך הוא. זה היסוד. ומאז האדם נגוע. הרב קורא לזה באורות הקודש, הקנאה באלוקים. יש קנאה מיוחדת, אומר הרב. קנאת האדם באלוקים. הקנאה שהוא ברר לו את העליונים, הוא יושב לו שם למעלה, ואותנו ישליך בתוך עולם של חוקיות מקבילה, של יצרים, של תאוות. לא. אנחנו נבנה מגדל, וראשו בשמיים, ונעשה עמו מלחמה. תראו איך זה בא לידי ביטוי בדור הפלגה. נעשה עמו מלחמה. לא אתה תקבע את החוקיות של העולם. לא אתה תקבע מלמעלה ומלמטה. אנחנו נעלה למעלה, נדיח אותך ממלוך. זה נשמע דמיוני. זה נשמע בדיוני. אבל כמה פעמים ביום האדם משיג גבולו של הקדוש ברוך הוא ומחליט שהוא יודע טוב יותר מהקדוש ברוך הוא מה טוב. בוא נחשב על זה. הרי כבר דיברנו על כך, שכל הרעיון שאנחנו מעלים פה, אנחנו צריכים לבדוק איך הוא בא לידי ביטוי בחיינו. אתם הייתם מאמינים שאנחנו כן, עם החולצה הלבנה הזו, פעם זה כאן היה יותר ארוך אפילו, אתם הייתם מאמינים שאנחנו עורכים מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא? זה פשוט לא יאמן. ואני אומר לכם פה, אני עורך נגד המלחמה. בצורה מודעת, בצורה לא מודעת לפעמים. אני יודע שנכשלתי. אני יודע באותו רגע. אבל יש מצבים שאני מחליט, שאני יודע טוב יותר. מתי יקום בתפילה, ואיך לדקדק בתפילה, או לא לדקדק, כן? ואיך ללמוד תורה. והרבה פעמים אני מוצא את עצמי, שאני עושה מה בראש שלי. מה בראש שלי? לא מתוך התרסה כלפי הקדוש ברוך הוא. מתוך חולשה, הרבה פעמים. אבל זה זה. זה מה זה. זה כאילו אתה מחליט, ואתה ממש הולך בשתי קווים מקבילים. הקדוש ברוך הוא מדריך אותך ככה, ואתה הולך בקו מקביל שני. אלך לנגדך. כמו יעקב ועשיו. אלך לנגדך. בוא איתי. לא, לא, אלך נגדך. אני שתי קווים מקבילים. יום אחד ניפגש בהר סעיר. עד אז קווים מקבילים. זאת אומרת, הדבר הזה נשאר בכל אדם ואדם. זוהמת הנחש הזאת. היא נכנסה בנו. ותרבות המערב, יוון, יושבת על הנקודה הזו. והיא מלבה את זה בלבות בני האדם. נתחרה בקדוש ברוך הוא. תורה שבעל פה? מה זה תורה שבעל פה? בני אדם המציאו. זה לא מחייב אותי בכלל. איש באמונתו יחיה. אבל מה מקופל פה? אתה אומר איש באמונתו יחיה לתורה? רבנו של עולם מצווה ואתה אומר איש באמונתו? אני לא מאמין בזה, אני לא. זה בדיוק הנקודה הזו. אתה מטריז כנגד בורא עולם ונגד בעצם כל ההיסטוריה הישראלית, חכמי ישראל, בדור ובדור. ואתה עומד ואומר, איש באמונתו יחיה. מאיפה זה בא אם לא מהנחש? מאיפה זה בא אם לא ויהיתם כאלוהים? מאיפה החוצפה לבוא ולומר, משקלי הוא זהה לאלוקים? הקדוש ברוך הוא מפרסם את תורתו ורצונו? לי יש רצון אחר. בין אם אתה אומר את זה כפי שאני אומר את זה עכשיו, בין אם אתה אומר את זה במשתמע, בין אם אתה מרגיש כך. זו אותה הבעיה בדיוק. כן? זה באמת בהקשר לשאלתו של עין מחיפה. כן, בבקשה, משהו. מה? כן, יש שאלות? נמשיך טיפה הלאה. לא נשאר לנו הרבה זמן. אם כן, דיברנו על כך שאנחנו צריכים גישה מאוזנת, גישה מאוזנת, כמו שאמרנו, שהיא יסודה, כן? יסודה היא באמונת הטוב, והיא באה לידי ביטוי, היא מתבטאת ביכולת שלי, בעצם, הייתי אומר, ליצור איזון בין שכל ורגש בקליטת המציאות. דיברנו על התמונה שנופלת מן הקיר, וכן, איך אתה מגיב על זה? האם אתה מגיב בפאניקה, או שאתה מגיב בצורה עניינית? כן? השכל שמגיב בצורה עניינית, הוא שליח של כוח התיקון שבאדם. כוח הבניין של האדם. הרגש לעומת זה, שמגיב בצורה פראית, הוא שליח של מה? של איזה מימד בתוך האדם? חוסר האונים. חוסר האונים. אוי, נפלה תמונה מן הקיר. יש מי שיהיה חסר אונים ולא ידע מה לעשות עם כל הזכוכיות שהתפזרו. ויש אדם שיבוא ויגיד, זה רמז חליל על הבאות. מי יודע מה הולך להתרחש עליי? שניהם נובעים מאותה נקודה בדיוק. בדיוק מאותה נקודה. שתי מהלכי הרגשות האלו שתיארתי כרגע, שניהם באים, כמו שאמרתי, מפקפוק וחולשת אמונת הטוב, שמתלבשת בתגובה הרגשית. התגובה הרגשית הזו, חוסר האונים הזה, הוא נובע מהשורש ההוא, שבא לידי ביטוי ברגש מתלהם, ברגש משברי. אבל אותו השכל, שמסוגל להתבונן כרגע באירוע הזה ולהגיד, עליי לעשות כך וכך, לסוף את הזכוכיות, בישוב הדעות ובישוב הדעת ובנחת, לקנות זכוכית חדשה, להדק אותה למסגרת, ולהסיק מסקנות להבא. אולי זה תלוי על מסמר עופף, אני במו ידיי תליתי את זה לפני כחודש, ולא דפקתי את המסמר כראוי. באמת באותו רגע חשבתי, ואם זה ייפול, אבל טוב, אין פה בומים אלכוהוליים על ירושלים, זה יהיה בסדר. אבל מה לעשות שהיה פה רעידת אדמה ב-0.5 בסולם ריכטר. וזה מספיק כדי שה... אתם יודעים שיש פה כל מיני רעידות. כן, כל קו העתק הזה. אבל לא מרגישים אותם תמיד. אבל זה מספיק כדי שזה ייפול. אולי קדחו פה, אני יודע, כן, אז יש פה, זה יושב פה על איזה סלע, מרחק של 1.5 קילומטר, מכינים יסודות לבניין חדש בקריית משה. זה מספיק כדי שהתמונה היא תיפול. זה מספיק. הרבה פעמים אנחנו מרגישים כל מיני מתחת לרגליים, זה בגלל שאנחנו יושבים על סלע, הסלע הזה מסתרע על 1.5 קילומטר, ובקצה שלו קודחים עכשיו. אז התמונה הזו מספיק שתתפול. אז פעם באה, אני אתקע את זה יותר חזק. זה מה שאומר השכל. הוא מתבטא בצורה עניינית, עניינית, מאוד מעשית, מאוד חותרת לתיקון המצב והמשכיות. מאיפה זה נובע? זה יושב על אמונת הבניין, היצירה והטוב. כך זה מתבטא בשכל. זה הכל. אנחנו צריכים לשאוף לתגובה מן הסוג זה. ושימו לב אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו, חיי שרה. ויבוא אברהם לבאר שבע. לספוד את שרה ולבכותה. לספוד את שרה ולבכותה זה מעמד רגשי לא פשוט. מה הוא עושה רגע אחרי שהוא קם מלספודה? הוא מתחיל לנהל משא ומתן עם בני חטא. איזו שליטה רגשית, בואו נחשוב על זה. זה גם מראה שההספד והבכי הם לא היו דיכאוניים. אם ההספד והבכי הדיכאוני, הוא לא היה קם אחרי זה לעשות מסע ומתן. כי כבר כל טעם החיים עבד. אנחנו מכירים את המצבים האלו. יש מצבים שאני יודע מה, הטלפון ילך לאיבוד, טעם החיים עבד. יש אדם שיותר מזה, כדי שיעבד טעם החיים, צריך לקרות משהו יותר טראומטי. כל שכן בשכול. צריך להבין מה הקשר בין אברהם ושרה, איזה קשר אדיר זה. הוא סופד ובוכה, אבל גם הביטוי הרגשי הזה הוא נשלט על ידי אמונת הטוב. לכן הוא יכול אחרי זה לקום ויקום אברהם ויומר לבני חטא. הסמיכות בין הבכי והספד לבין העסק הזה היא מדהימה. זה מראה את עוצמת השליטה של אברהם אבינו. איך הוא עובר מעולם לעולם. מעולם הרגש לעולם השכל והעסקים. הכל במסגרת, כן? הכל מאוחד. הרגש והשכל. אנחנו יודעים ש... לא תמיד זוכים לזה. קשה, קשה. כשהרגש מתחיל לפעול... במצבים מסוימים, אדם כואב להראש, תחשבו על זה. לא עלינו, בשבת היה פה, זה היה פה, היה פה איזה הרעלה בסעודה, נכון? כן? קצת כאבי בטן, בלגנים, איזה, כמה, איזה 10 או 20 חבר'ה פה סבלו מכאבים גדולים. כואב לך הבטן. ברגע שכואב לך הבטן, שימו לב איפה הרגש נמצא. כואב לך הבטן, איפה הרגש נמצא? אתה כבר, אתה במצוקה, אתה במשבר של ממש. אתה כבר לא כל כך מאמין וזה, ולא כל כך מאמין וזה, כבר ערך החיים קצת, אתה רק רוצה לשכב, זאת אומרת, מסתכל כבר על דברים בצורה, כן, על הלימוד, בכלל על העולם, על החברים, אין לך כוח לכלום, אתה רק רוצה לשכב במיטה. יש פיחות והוזלה של ערכי החיים. למה? כי התגובה הרגשית אל כאב הבטן היא בעייתית, היא טראומטית מדי. ויש אנשים שלא, תסתכלו. יש אנשים שיש להם קצת שפעת קלה, הם הולכים לעבוד. הם הולכים לעבוד. מה קורה איתם? כוח החיים שלהם גדול יותר. כוח החיים גדול יותר. כוח הסבל הוא גדול. כי יש להם, כן? הרבה יותר חזקים, הרבה יותר חזקים. הוא כואב לו הראש קצת. היה לנו אחד כזה ביישוב. היה לו 38 חום, הוא הלך לעבוד. הייתי אומר לו, בוא, אז קרה לך. איזה כוח אדיר. הוא רוצה ללכת למפעל. הוא רוצה איזה... יש לו כוח החיים. מדרבן אותו להתגבר על הרגש של הכאב. יש אנשים שלא. אנשים שלא. לכן, הרגש והשכל, כן? הם בעצם שני הכוחות. שעל ידי האיזון ביניהם, הם מאפשרים לנו להתייחס בצורה נכונה למאורעות המציאות. כמובן, שיש הבדל עצום. למשל, אני יכול להגיב על הצרה שלך... הרבה יותר ביישוב הדעת ובשכל, מאשר אני אגיב על הצרה שלי עצמי. כן? ודאי. מסופר על קולות מן השטח, זה עמותה שהייתה מביאה אינפורמציה על דברים שקורים בישע, שהתקשורת לא הייתה מפרסמת. אז היה מישהו, לא זוכר באיזה מנווה קלים אני חושב, מנווה קלים, דוידובסקי. שהוא היה מביא את הקולות מהשטח, הוא היה מביא דיווחים ואינפורמציות, ומזין את המערכת כל הזמן באינפורמציות, דברים שהתקשורת לא רצתה להביא, שידעו את המצב לאשורו. ויום אחד הוא מקבל דיווח מן השטח, ושם לא פחות ולא יותר, היה אירוע טרור עם הרוגים. ואחד מההרוגים, לא פחות ולא יותר, זו אשתו. רינה דוידובסקי, השם יקום דמה. ודאי וודאי שהתגובה שלו היא שונה לחלוטין. עד היום דיווחתי, לא, זה לא שהוא מזלזל חס ושלום, או שווה נפש ביחס לחיים של אחרים. אבל זה אפשר לו להיות ענייני, לדווח, כרגע היה פיגוע, שלושה הרוגים, שני פצועים, שהוא שמע שאחד ההרוגים, אחת ההרוגות, זו אשתו, זה סיפור אחר לגמרי. הניסיון פה אחר לגמרי. פה הוא צריך מדרגה מאוד עילאית כדי להגיע למצב של שליטה שכלית, במצב כזה, ודאי. אבל ככלל, אנחנו צריכים להתחיל במאורעות היומיומיים שהם, הייתי אומר, מרעישים פחות את רגשותינו. אני חייב לומר לזכותו של הקדוש ברוך הוא, שביום יום מזמן לנו ניסיונות שהם באמת לפי כוחנו. באמת לפי כוחנו. לקח את הסנדוויץ' מחדר אוכל, וסך הכל הביצה נפלה מהסנדוויץ'. אל תיכנס לפאניקה. אל תגיב בבהלה. מה סך הכל קרה? תרים את הביצה, זרוק אותה לפח. אם צריך אגב, תנקה את הרושם של הביצה. אל תשאיר את כתמי הקפה אחריך. ותלך לקחת חביתה חדשה. מה סך הכל קרה? להתחיל להגיב, לבדוק את עצמנו, לאפשר לכוח היצירה והבניין שבתוכנו להופיע דרך המאורעות הפחות סוחפים, הפחות קשים. כי אם לא תכין את עצמך, בסוף יגיעו ימים. בלית ברירה אגב, זה טבע האדם, מה לעשות? אנחנו לא נשארים צעירים לנצח. אני כבר בגילי מתחיל להרגיש כל מיני, כן? ברוך השם, עזרת השם, עד 120. אבל אם לא הכנת את עצמך בגיל 18, שהיית טייש מקפץ, מה תעשה שמתחילים מחושים כאלה ואחרים? מה תעשה? הגיל עושה את שלו, כן? מה לעשות? אבל אתה לא ארוך. היית יכול לבוא ארוך, כן? ממהלך החיים, אבל במקום להתמודד עם המצבים, אתה הגבת בצורה טראומטית ופניקה על דברים של מה בכך. הרמת את היד למזווה, הוצאת משם שקדי מרק, והם נשפחו על הרצפה. אתה בחרת להגיב בצורה טראומטית, רגשית משתלחת. מה הפלא? מה הפלא? שעכשיו אתה רגיש לכל אירוע זוטה. מספיק שאתה שומע עכשיו שלושה ימי שרב, אתה כבר מגדף ומחרף. אוף, עוד פעם החום הזה, עוד פעם. אתה במו ידיך מבצר את מעמדו של הרע. מה הפלא שאחרי אתה לא מסוגל להתמודד עם חתיכת חביתה שנפלה? מה הפלא שהתגובות שלך עם עצבניות, משולחות רזן? להתחיל מהדברים הקטנים. להתחיל מהדברים. נקבל בהבנה שעכשיו כבר שש ורבע ואי אפשר להמשיך. ונמשיך הלאה, בעזרת השם. נעצור כאן.